קרמה היא חוף ים, אותו החוף אליו אורלנדו נסעה לנפוש. כזכור, בסיום העונה קליבלנד הפסידה כדי להיפגש עם המג'יק וציפו למעבר חלק. זה נגרר למשחק 7 שכמעט הלך לאיבוד, עד שהגיע ספיידר מיטשל וטבע לנו סדרה מרתקת נגד הסלטיקס. לוקה וקיירי אולי הביאו לקיצה של עוד סופר טים כושל, והפעם בדמות הקליפרס. אמביד שוב הולך הביתה מוקדם, כשהפעם כנראה הוא באמת לא היה שם, מבלי להזכיר חלילה את הרבעים האחרונים שלו. יאניס אמנם לא שיחק דקה, אבל העונה של הבקס היא כישלון, נקודה. ואם כבר גיבורי העל, אז אנטמן אדוארדס הופך לאחד כזה מול עינינו. מה חשבתם לעצמכם שיקרה, שחבורת זאבים פוגשת נשנושי אוף? הופעות ענק של מינסוטה בצמד המשחקים נגד דנבר מעלה לנו את השאלה מתי נראה את ההפסד הראשון של מינסוטה בפלייאוף הזה. אולי נזכה לסוויפ שני רצוף, או אולי האלופה תתעורר, תיתן גז ותתחיל במסע נקמה לצול את הזאבים הרעבים. אז קחו רגע נשימה, תתרווחו לכם איפה שאתם ותעדכו חגורות, כי אנחנו ממריאים לסיבור השני בפלייאוף של הליגה הטובה בעולם. ברוכים השבים, בבב, לעוד פרק של הפודאנק, הפוד הטוב בעולם על הליגה הטובה בעולם. אני דביר חיים, ואיתי היום...
אני יונתן שלב.
אליהו מורשת.
אח של אליה. לא משנה.
בלי אחים, אנחנו לא מערבים פה משפחה.
בלי לערב הורים.
אח של דניאל מורשת, בקיצור. ושוב, כמו בפרק הקודם, טרם הגיע להקליט איתנו, רפי פריי, אח של ישראל פריי.
בפרק שעבר דיברנו על מצטייני הפלייאוף שלנו עד כה. אתם רוצים לדבר על המצטיינים הנוכחיים? מאז הפרק שעבר חלף כמעט שבוע, ואנחנו נעשה את המצטיינים מהשבוע האחרון. אליהו, אתה רוצה להתחיל?
כן, מצטיין השבוע שלי הוא לוקה דונצ'יץ', שפתח את הפלייאוף הזה ברגליים צולעות, תרתי משמע, אבל בשני המשחקים האחרונים שבהם הם סגרו על הקליפרס, 31 נקודות, 7 ריבאונדים, 12 אסיסטים, בממוצע. אמנם עם 44% מהשדה, שזה לא מדהים, אבל...
זה שיפור לעומת שער הסדרה שלו.
שער הסדרה זה היה באמת זוועה. במשחק הראשון מבין השניים, משחק מספר 5, כל החמישייה בלעדיו קלה 36 נקודות, והוא סיים עם 35 נקודות. גם קיירי סיים עם 14 בלבד, אז לוקה באמת התעלה בשני המשחקים האחרונים, סגר את הסדרה... ושלח את קוואי במקום לקנקון לבית חולים, כי הוא מבלה שם יותר מדי, אבל הקליפרס באמת נראה לי סיימו את הניסיון הזה עם...
נרחיב על זה אחר כך, באמת קבוצה מאוד מבולגנת הקליפרס. יונתן, מציין שלך?
זה לא... מה אני אגיד? זה לא מאוד קשה. הולך על ה... אם דיברנו בהתחלה על זאבים, שצדים כל מיני חטיפי אוף למיניהם, אז התשובה היא קלה, אני הולך על אנטמן, הבן של מייקל ג'ורדן, מייקל ג'ורדן בעצמו.
אני מבקש שיפסיקו עם השוואות האלה, אני ממש לא אוהב אותן, כי אני אוהב את אנטמן ומייקל.
אני גם לא אוהב את השוואות האלה, אז אני פשוט נהנה מלראות את זה ברשתות, זה הפך ללקט של אהב הבן ורוח הקודש, כל השטויות האלה המוזמות.
גם אדוארד זה ברעיון בסוף משחק ביקש שלו להשוות.
שיתחיל בלהיות הבן של הבן של מייקל ג'ורדן, הבן של ג'ימי באטלר, לא? ישבו בכל הפלייאופים האחרונים את ג'ימי באטלר, שהוא מגיע ממקום 8 לגמר, כאילו, וואו, מייקל. בוא נתחיל בלהיות ג'ימי באטלר, ואז...
אתה רואה, זה באמת אהב הבן ורוח הקודש. יש לך את מייקל, יש לך את ג'ימי, יש לך את אנטוני אדוארדס. ולפחות אם ג'ימי לקח ממייקל את להיות בן אדם, איך נאמר בעדינות, מניאק?
אז תחרותי, ספורטיבי. לא ספורטיבי, תחרותי.
אדוארדס חמוד, אדוארדס ילד חמוד. והוא בשני המשחקים האחרונים, כמובן במשחק הראשון הוא התפוצץ, זה לא מילה, סחב את הקבוצה לניצחון עם 43 נקודות, באמת באחוזים טובים, עם 17-29, ועזר למינסוטה לנצח ב7 נקודות את דנבר, ועכשיו, בלילה האחרון, ממש הוא, בלילה האחרון, כן, אנחנו מקליטים את זה ביום שלישי.
כן, חשוב לומר, אנחנו מקליטים ביום שלישי, עדיין לא ראינו את המשחקים של... אוקיי, סי דאלאס, בוסטון נגד
קליבלנד.
אז אולי אתם כבר יודעים ששי תפר את דאלאס, כן?
אמן ואמן. אז אנחנו אתמול בלילה, 26 נקודות, זה ניצחון מדהים, בטח בפלייאוף, בטח על האלופה. ואנטוני אדוארדס, למרות פציעה קלה, הוא סיים עם 27 נקודות, גם שוב פעם באחוזים מעולים של 11-17, עם 7 אסיסטים, אפילו הוא הוסיף... לסטטיסטיקה האישית שלו, הבן אדם מתפתח חד משמעית לאולסטאר, סופרסטאר, אחד מעשרת השחקנים הטובים בליגה, בעתיד המאוד מאוד קרוב, וביחד איתו ועם רוקי העונה, שעוד נדבר עליו בהמשך, הליגה בידיים בטוחות.
אדוארד זה סוג של ג'ימי בטלר עם קליעה.
יש בזה משהו. גם את הקליעה שלו צריך טיפה לשפר.
והוא גם מניאק לא קטן עם טרשטוק נגד הכוכבים הגדולים.
אבל בקטע חמוד. אבל בקטע חמוד.
בינתיים, אני מאמין שעוד
אותו,
שנתיים.
אוהבים אותו כרגע כולם. תמיד כשיש את האלה, כאילו, הבד גייז האלה, יש גם את ההייטרים שלהם. אצלו אני, קשה לי לראות הייטרים.
אני חושב שעוד שנתיים יצמחו להם
אולי כמה... אולי זה באמת בגלל שהוא צעיר, הוא כולה בן 22, כן? לאט לאט יצמחו באמת היתרים, ונעבור למצטיין שלי.
רק רגע לפני, אז אם כבר דיברת על ההשוואות בינו אבן ג'ימי בטלר, אז הוא ג'ימי בטלר עם כליאה ועם מחויבות למשחק. ג'ימי בטלר, אנחנו צוחקים על קוואי שהוא נח ולא משחק, ופה ושם. ג'ימי בטלר הם מוצאים לדעתי של 60 משחקים לעונה.
62.
כן.
כשקוואי 58. זה לא רחוק בכלל. גם
פטריילי... יש לו יותר דקות אצל הספר מאשר על הפרקט.
ובארבע העונות האחרונות, אז אנטוני אדוארד עם 72, 72, 79 ו-79 משחקים. הבן אדם מחויב, מגיע, לא פספס.
שנתיים ברצף, זאת תהיה השלישית כנראה, עם דנק השנה, נכון? על יוטה וואטנה, זה היה ברוקי, יוטה וואטנה בעונת הרוקי. השנה, פוסטר המושלם. אני לא זוכר על מי זה היה, אבל...
יש לו את החסימה, חסימת השנה.
החסימה כמובן, זה בכלל. יחתים מהעונשין ורץ ישר להגנה, זה מראה לך עד כמה... המצטיין שלי, לא רחוק, גיאוגרפית, קריס פינג', פינג', לא ספינג', לא יודע למה אתה לי ספינג', אבל ספינג', טעים מאוד. אז קריס פינג', הוא המצטיין שלי, מצליח לקרוא את כל המהלכים של דנבר, לעצור את הבקדור של יוקיץ' את גורדון, לשים ידיים על כל הגנרים שלהם, לעצור בכלל את יוקיץ', ועוד הוא הצליח לעשות את זה בלי השחקן ההגנה, כנראה אחד הטובים בליגה, שכנראה גם השנה יזכה בשחקן ההגנה, רודי גובר. זה מדהים באמת כמה שהוא, איך שהוא מנהל את הסגל שלו, הרוטציות, גם כשאדוארד קיבל הלילה מכה, היה מושבת לרוב הרבע השלישי, הוא הצליח לנהל את הרוטציה כמו שצריך, ולשמור על היתרון שדנבר לא תצמק.
כן, כשמעלה כל מיני... ניקיל אלכסנדר ווקר, מהספסל.
מונטה מוריס.
למה דווקא הוא תפר את...
כן,
הוא גם ניקיל שחקן. ניקיל תפר מעולה.
כן, שחקן.
את פיניקס.
היה הגנה מדהימה, מדהימה. הוא וג'יילן מקדניאלס, שניהם, יש איזה קטע שהם שניהם נצמדו לג'מאל מרי, ופשוט הטישו אותו. הכניסו לו ידיים, נצמדו אליו, דחקו אותו לחוץ, ובסוף איכשהו הצליח להשתכן משם, ונהיה עיבוד מזה.
וג'מאל מרי על...
השתגע.
מתחיל לרחם על מריה, מה שהוא עובר בסדרה הזאת נגד הגרדים של מינסוט.
בסדר, בסדרה נגד הלייקרס ריחמו עליו. היה לו השומר הכי קשוח שלו, בוא, דיאנג'לו ראסל.
הוא עבר מדיאנג'לו ראסל לג'יידן מקדניאלס במשחק אחד, ובאמת, למרות שגם נגד הלייקרס הוא היה על הפנים, אבל גם על זה נרחיב בהמשך.
יפה, אז כל אחד מאיתנו דיבר על המצטיין שלו, מצטיינים טובים.
על הספינג'ים.
על הספינג'ים, אחלה ספינג'ים, אנחנו רעבים פה. אם למישהו מכם יש ספינג'ים, מוזמן לתרום, ואתם לא יודעים איפה אנחנו גרים, לשמחתנו. אנחנו נעבור לסיכום הסיבוב הראשון.
באמת.
סיכום סיבוב ראשון, נעבור על הסדרות שלא נגענו בהם כל כך בפרק הקודם.
נתחיל עם בוסטון מיאמי.
בוסטון מיאמי. אני אמרתי פעם שעברה שאני לא מאמר על בוסטון. אף פעם עד שזה נגמר, זה נגמר, אני יכול להיות שמח. אין באמת כל כך מה להרחיב, משחק אחד מיאמי לקחה עם יום כליאה פסיכי של 15 שלשות באיזה 50%, היה כל סל נכנס, מאז הם גילו שבלי ג'ימי בטלר והקוקיות, אז קשה מאוד, ובוסטון פשוט הייתה גדולה עליהם. החיסרון היחיד בסדרה הזאת זה...
פציעה של פורזינגיס.
שיכולה להיות מאוד מאוד משמעותית, בטח מול קליבלנד, מול מובלי, מול ג'רט אלן.
מול הגבוהים.
וזה...
נרחיב על זה בהמשך, כמובן.
נרחיב, כן, וואי, אנחנו רק מבטיחים
לאבא. אנחנו נרחיבים בהמשך.
לא, אבל תכף נדבר, אחר כך נדבר על הסדרות סיבוב שני, ואז נרחיב על זה באמת.
אוקיי, נמשיך לסדרה הבאה שלא נגענו בה בשבוע שעבר.
מילווקי.
מילווקי פייסרס.
סדרה שקשה להגיד כמה היא מעניינת. מצד אחד יש את אינדיאנה, שזה קבוצת התקפה פסיכית והגנה גרועה. ואמרתי, בפלי אוף, בסדר, יש מולה את יאניס, שהוא ייתן את ההגנה. ואת ההתקפה, ואין להם איך לעצור אותו.
זהו, אני באמת לא יודע מי פה, אם יש בכלל אנשים שהם בשוק, שראו שהפייסרס עלו. בואו, דמיאן לילארד לא טוב העונה. בלי יאניס, מילווקי לא שווה כלום. באמת כלום. אני בכלל האמנתי שיאניס עוד יחזור, יעשה איזה קאמבק הזה, כמו בפציעה שלו בפלייאוף 21, בגמר המזרח נגד אטלנטה, שהוא נפצע וחזר עוד באותו הרגע כבר, היה לו איזה פציעה שזה היה נראה כאילו גומר עונה, ומשחק אחד אחר כך הוא כבר חזר. הייתי בטוח שהוא יחזור לפחות למשחק 6-7, וינסה לנצח במשחק 7, אבל התבדיתי.
אני אמרתי על אינדיאנה עוד כשחשבתי שיאניס יחזור למשחק 2, ובכל זאת אמרתי עליהם, כי הם ב-4-0 העונה למילווקי כשיאניס ולילארד כשירים והכל, כי אינדיאנה זה קבוצה עם התקפה מפלצתית והגנה נוראית, מילווקי זה קבוצה עם התקפה סבירה והגנה נוראית. העונה באמת, ההגנה של מילווקי...
הגנה שלה באמת, השחקן הגנה שלה לא יציבים בכלל. יש להם מצד אחד את ברוק לופז, שהוא מטריה אווירית, והוא בסדר, נותן לך פה ושם את החסימות. וגם יש להם את פטריק בברלי, שהוא שומר פרימטר סבבה, והוא חוטף.
נכון, אבל...
אבל דמיאן לילארד ומליק ביזלי.
דמיאן לילארד וביזלי הם חורים בהגנה. ברוק לופז, גם בתחילת העונה היה קטע שגריפין שינה לו קצת את צורת הגנה שלו, אחרי זה הם סידרו את זה איכשהו. אבל אם אתה רוצה להפסיד סדרה בפלייאוף, קח את דוק ריברס כמאמן, וזה מה שמילווקי עשתה והלכה הביתה. אז העונה הזאת היא כישלון ללא ספק, והם כרגע תקועים, כי זה נשמע מצחיק שאומרים על דמיאן לילארד תקועים, אבל הבחור כבר מבוגר, ורק יורד ביכולת, ויש לו את אחד החוזים הכי גבוהים בליגה. מה הם יעשו בקיץ? זו שאלה טובה, כי גם ברוק לופז מבוגר, מידלטון מבוגר עם פציעות, לילארד מבוגר עם פציעות.
פורטיס לא הולך ונהיה צעיר.
פורטיס בגיל סבבה, אבל באמת הקבוצה הזאת בבעיה רצינית.
אני לא מבין למה אמרת שזה מצחיק להגיד תקועים על דמיאן לילארד, וזו לא דבר, פורטלנד היו תקועים איתו ולא התקדמו לשום דבר. אם הישג השיא שלך זה לעוף בסוויפ בגמר המערב, אדוני, אתה בבעיה.
נכון, אבל עדיין מדובר על אחד הגארדים הכי טובים בעשור האחרון בליגה.
אחד מ-75 שחקנים הגדולים בהיסטוריה.
כן,
שיחלקו על התואר הזה.
אחד משחקני הקלאץ' הכי טובים בליגה. אבל
השנה ממש לא.
הבעיה היא כשהוא מגיע לקבוצה כמו מילווקי, מתחילים לראות את החורים שלו, ההתאמה שלו עם יאניס לא עבדה כמו שחשבו. מעניין מאוד לראות מה הם יעשו בקיץ.
נעבור לסדרה הבאה, שגם לא נגענו בה. ניו יורק ניקס נגד פילדלפיה 76ers.
כן, דיברנו עליהם יותר בפעם שעברה, על ג'וש הארט המלך עם כל הריבאונדים. ולא יודע, אני מתקשה, אם מישהו אומר לי שאמביד פצוע בפלייאוף, אני מתקשה להאמין בשלב הזה כבר, בסדר, פעם ראשונה, אוקיי, לגיטימי, פעם שנייה, בסדר, קורה, בן אדם נפצע, אבל כשזה כל כך חזרתי, והוא כל שנה שומעים טענות על כמה הוא פצוע בפלייאוף, ועכשיו זה גם כאילו, זה תמיד מראש, כמעט תמיד זה מראש, מכינים את זה, כן, הוא היה פצוע, כן, פה וכן שם, די, אז אולי הגיע הזמן לשחרר ממנו.
אני... לא רואה את זה נגמר עם אמביד. אני רואה את פילי כן מחפשת להתחזק מהשוק של השחקנים החופשיים, או לנסות להרכיב איזה חבילה לטרייד כדי להנחית ליד אמביד איזה מישהו, אולי אפילו להעביר את מקסי. אני לא חושב שהם צריכים לעשות את זה, אבל יכול להיות שבסופו של דבר כדי...
לא, אז מה שפילי עשתה השנה עם הטרייד על ארדן, זה להביא מלא רוברט קובינגטונים למיניהם. אבל בעיקר בשביל לפנות מקום בתקרת השכר בקיץ. אממה, בקיץ לא הולך להיות הרבה פרי אייג'נס.
אולי להנחית את פול ג'ורג'.
יש את לברון, הוא לא יגיע לפילי לדעתי. יש את פול ג'ורג' שזה האופציה הכי...
לברון זה סעיף, כאילו, זה לא בדיוק פרי אייג'נסי, זה סעיף שאיפה שברון ייבחר, אני... נגמר לי החוזה.
כן, אולי פילי יבחרו בו. קשה לי להאמין, אבל שיגיע פול ג'ורג' כנראה יהפוך לשחקן חופשי, כי הקליפרס סוף סוף הבינו שהם לא רוצים לשלם לו חוזה מקס, ובצדק. האם עוד כוכב פציע זה הרעיון? התשובה לדעתי היא לא, כי כמו שראינו בקליפרס, לבנות קבוצה חזקה סביב שני שחקנים פציעים, זה רעיון גרוע מאוד. עכשיו, טובייס הריס בזמנו נבחר על ידי הפילי להמשיך במקום ג'ימי באטלר, כי הם העדיפו קליעה, הם העדיפו...
טובייס הריס over me?
בדיוק.
אולי ההחלטה הכי מטופשת שנעשתה לידי הנהלה בשנים האחרונות.
וזה כי פילי לא רצו את קשיחות ואת התובנות שיש לג'ימי בטלר בחדר הלבשה.
אבל זה התנהלות שאני לא מופתע מקבוצה שהייתה בטנקינג בערך מ-2010 עד 2020. 10 שנים של טנקינג, אני לא מופתע בכלל שככה היא מתנהלת, הקבוצה הזאת. גם אם זה אומר, אני יודע, חוזים כמו של טובייס אריס ולעשות עכשיו, לנסות לעשות אולי טרייד על דמיאן לילארד, אני...
זהו, טובייס סריס כאילו בתחילת השנה התחיל ממש ממש טוב, ואמרתי, אוקיי...
שנת חוזה.
בדיוק, שנת חוזה, והוא רוצה להשיג קצת מני מני מזומני בקיץ.
ובמקום זה הוא הפך להיות השחקן הכי יקר שלו, קולע אף נקודה
במשחק פלייאוף.
NBA.
זה סטטיסטיקה נורא אמריקאית, אבל כל כך...
נורא חשובה.
אבל מאוד חשובה, אין ספק.
39 מיליון בעונה... ומשחק שהוא קולע אפס נקודות, אז אחרי הפציעה של אמביד הוא התחיל להיות גרוע, ואז בפלייאוף הוא הפך לבן סימונס.
זה גם המשחק האחרון.
7 נקודות במשחק הראשון, 10 נקודות במשחק שני, 8 נקודות במשחק השלישי, 10 ברביעי, 19 בחמישי, ואז 0 נקודות במשחק 6.
בסדר, נעבור לסדרה הבאה. הסדרה היחידה שהסתיימה ב7 משחקים, קליבלנד קאבליירס נגד אורלנדו מג'יק. כאמור, קליבלנד מנצחים לאחר משחק שביעי, וכמו שאמרנו בפתיח, לקראת סוף העונה הסדירה, במשחקים האחרונים ממש שכבר ממקמים את המקומות הפלייאוף, קליבלנד הפסידה בכוונה כדי לקבל את המג'יק, ובסוף כמעט המג'יק הפעילו את חוק הקרמה עליהם, ו...
כן, כמעט הודחו בבושת פנים על ידי... אני שמח, זה קיבלתי 50% ממה שרציתי, כי גם פילי, לא זוכר מי מהם אמר, מישהו פול ריד, אמר שהוא שמח שהם קיבלו את הניקס, זה הקבוצה הכי חלשה. מארבע המובילות, הם שמחים לקבל את זה, יאללה עכשיו נצליח לעבור. איזה כיף שבאמת על משפט כזה סתום את הפה, גם אם אתה חושב את זה, אדוני, אל תצא לתקשורת, לאוהדים מותר, לשחקנים אסור, באמת. והוא הלך הביתה ואני שמח על זה. עכשיו, היה יותר טוב עם גם קליבלנד כדי להשתים 2-2, אבל מה לעשות? בתקווה שהפעם הם ילכו הביתה אחרי שהאוהדים שלהם צעקו את We Want Boston, רציתם, קיבלתם, בבקשה, רק על זה אני רוצה סוויפ.
זה התחיל ממש גרוע במשחק מספר 7 של קליבלנד, מיטשל היה עם 2-11 מהשדה בתחילת המשחק, זה הגיע לפרש גדול מאוד לטובת אורלנדו, והכינו כבר את החגיגות שם, אבל אז מיטשל התעורר כמו שהוא יודע במשחקים רציניים, והקאמבק הכי גדול בהיסטוריה בגיים 7 אי פעם. אז קליבלנד באמת רצו את אורלנדו, קיבלו את אורלנדו, התקשו מאוד נגד אורלנדו, אבל בזמן הזה שהם הלכו לגיים 7, פורזינגיס נפצע ואולי זה יבוא להם בטוב דווקא.
בוא נגיד שאני מבין מה אורלנדו בנתה בכל השנים האלה. נראה שהתשתית שם מאוד מאוד טובה קודם כל קבוצה מאוד צעירה. ג'יילן סאגס, פאולו בנקרו, פאולו בנקרו בכלל, אני חושב שהוא יכול להתפתח להיות אחד ממובילי הליגה. הוא... בסדרה הזאת הוא הראה כמה שהוא סוחב, מנסה לסחוב קבוצה שלמה על הגב.
אני מסכים איתך, אני חושב שהוא יכול להיות אחד מעשרת השחקנים הטובים בליגה בהמשך, ומי בכלל זוכר שכולם היו בשוק שהוא נבחר בחירה ראשונה שנה שם, רק כולם אמרו מה לזזל.
בחירה מדהימה.
והוא באמת בינגו של אורלנדו, אחד מהשחקנים הטובים שיהיו.
חוץ מזה...
פרנץ וגנר.
פרנץ וגנר, טוב, בסדר.
אכזבה במשחק 7 עם 1-15 מהשדה, ועד כמה בנקרו סחב אותם, היה איזה קטע ברבע השני, שבנקרו הלך לחצי ואמר לשופט טיימאוט, כי הוא היה באמת סחוט, 38 נקודות בגיים 7 בפעם הראשונה בקריירה, שפו ענק לאורלנדו, ואין ספק שיש שם עתיד. גם ג'יילן סאגס, שעד השנה זה נראה כמו אחד הבאסטים הגדולים, נבחר חמישי או שישי, אני חושב, והפך לסוג של מרקוס סמארט כזה זריז יותר.
גם צריך טיפה לשפר את הקליעה, והוא אחלה של שחקן משלים. סדרה האחרונה שלא נגענו בה בשבוע שעבר, דלס מבריקס נגד LA קליפרס. אז דלס ניצחו ב6 משחקים את הסדרה. סדרה שהייתה קצת רכבת הרים, אפשר לומר. לוקה לא קשיר ב100%, אבל הצליח לשחק כמו שצריך, כאילו, בינוני פלוס, הייתי אומר.
הוא היה חלש באמת עד המשחק 5, כן, אבל אז הוא...
וקיירי יותר לקח בזמן. על עצמו כשלוקה לא היה שם. מקסי קליבה סיים את העונה כמעט, עדיין לא יצא רשמית, אבל כנראה לשם זה הולך. נראה שהמבריקס די מסתדרים עם הסגל שלהם עד עכשיו בפלייאוף, פחות או יותר.
אני חושב שהחיסרון של קליבר יהיה... משמעותי בהמשך, כי הרכב של גפורד ודרק לייבלי שמתחלפים כל פעם, עבד מדהים בעונה הסדירה נגד הקליפרס, זה היה זוועה אחת גדולה. שניהם לא הסתדרו עם זובאס, שהוא לא איזה סנטר אימתני יותר מדי, ובסדרה הבאה הם נגד צ'אט ושי.
ועזוב את צ'אט ושי, כשאם הם יעברו אותם איכשהו, אני לא מאמין, אני מאמין באוקלאום, אבל אם הם יעברו אותם, מצפה להם סדרה מול יוקיץ' או גובר וטאונס. כן. וזה לא משהו שהם יכולים להתמודד איתו.
בלי קשר, יש להם עכשיו נגד OKC, ניגע בזה כמובן גם בהמשך, אבל חמישייה של קלעים מחוץ לקשת. וכמו שאנחנו יודעים, דרק לייבלי וגפורד לא יודעים כל כך לשמור מחוץ לקשת. הם יותר המטריות שיבואו וירתו את כל השחקנים שחודרים פנימה. יהיה מעניין לראות איך הם יסתדרו באמת עם ה...
מסתבר שאין מה לעשות עם מטריות
בקיץ. יש מה לעשות עם מטריות בקיץ.
מגיעים למאי והמטריות מתקפלות חזרה, וכל הגפורד למיניהם מתגלים כלא יעילים בפלי אוף.
למרות שתדע, בתאילנד גם בקיץ יש, 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 תדע.
גם פה בפתח תקווה.
אתמול היה גשם קצת.
כן, היה גשם פסיכי, אתמול נרטבתי מאוד. ונמשיך, אני מניח שנעשה על זה פרק בקיץ, כשנדבר על קבוצות ולאן הן הולכות, אבל הקליפרס... די, צריכים לסגור את הבאסטה, את הקבוצה, צריך לסגור את הארגון הזה מהעולם, לפתוח משהו חדש, לא יכול להיות שתרבות ארגונית פשוט תשבור את השחקנים. כן, כאילו, לא יודע, פול ג'ורג' לא היה איזה... באינדיאנה הוא היה ווינר, ואז הוא נפל
ב-OKC. הוא היה ווינר, אבל בקבוצה שהמטרות שלה זה להגיע לפלי אוף.
נכון, אבל הוא היה טוב, ואז הוא הגיע ל-OKC, וגילינו שהוא מפוקפק קצת, ואז הוא הגיע לקליפרס, והבן אדם נשמע
מטלית. בתמורה ל...
בתמורה לשי.
בבקשה, ועוד 400 בחירות דראפט.
השחקן הוא אחד מהקלאצ'ים הגדולים, שחקן עם שהיה יכול מאוד לעזור לקליפרס, שחקן שלא קורס. וגם קוואי לנארד, לא יודע, 14-19, נתן פלי אופים פסיכים, שחקן ש... כן,
היה לו משחק של 7 נקודות?
מתי?
אני חושב.
לא יודע, אני לא זוכר, אבל הוא לא שחקן...
שחקן היחיד שיש לו שתי פיינלס MVP, ולא MVP.
ולא MVP אחד, כן, סבבה. אז החזקתי ממנו לא שחקן זה, אבל שחקן לא... כאילו, שחקן פציע, כן. פצוע בשריר החשק לפעמים, צריך קצת מפוקפק הקטע הזה, אבל בזו לדבר, שחקן טוב שלא נחנק בקלאץ' והוא מגיע לקליפרס, והבן אדם נחנק פעם אחר פעם. צריך לסגור את התרבות הארגונית הזאת ולשלוח אותם ל... לא יודע, למקום רחוק.
וכשמפרקים את, כשמפרקים את הרוסטר הנוכחי, אני אשמח להמיר קופי לקפיטריה שלי. ונעבור כרגע לסדרות שנוצרו לנו בסיבוב השני.
לפני שאנחנו נעבור לסדרות של הסיבוב השני, אז אני רוצה להגיד תודה לכולם בפרק הקודם. האם אתם יודעים? לא, אתם לא יודעים. לא גיליתי לכם את הנתונים. הנתונים עלו. כמה אנשים האזינו לפרק שלנו?
להמר?
תאמר.
73 אנשים.
מה האימור שלך אליהו?
65.
יפה, אז דביר קרוב יותר, עם 78 אנשים. זה נקודה, זה אחד יותר מלוק אדונצ'י, זה 78 אנשים.
זה מפתיע, יש קהל NBA בארץ, אה?
זה מדהים.
צמאים לפודקאסטים.
אז באמת תודה רבה לכולם, למי שמקשיב לנו, אתם אוהבים, תשתפו את החבר'ה, תגידו להם, וואי, שמענו על חבר'ה שמבלבלים את המוח.
שמענו את הפוד הטוב בעולם, על הליגה הטובה בעולם.
יפה מאוד, זה אחלה קאץ' פרייז, תודה לרפי. אז שתפו אותנו,
אח של ישראל.
אנחנו בקרוב גם נעבור לגוגל פודקאסט וליוטיוב, אז תחפשו אותנו, תמצאו.
אז כן, תודה לנתונים מסטאט מיוז, ונעבור כרגע להצגת הסדרות בסיבוב השני.
אז יש לנו, נפתח עם אחת שכבר שני משחקים פנימה, דיברנו עליה קצת קודם, ולכן לא נאריך יותר מדי עכשיו, למרות שאפשר לדבר עליה מפה ועד מחרתיים, אבל זה דנבר מינסוטה.
אז הלילה אני ראיתי את המשחק, ווואו, וואו, 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 במחצית, אספתי קצת נתונים, באותו הרגע, כאילו, הרגשתי חוויה חוץ גופית מטורפת, הייתי חייב לרשום את כל מה שראיתי באותו הרגע, קודם כל. מינסוטה הצליחה לעצור את דנבר, המפלצת ההתקפית הזאת, על 35 נקודות בלבד במחצית. זה, מכבי תל אביב לא הגיע לזה ביורוליג העונה.
לכל מי שאוהב יורוליג,
מטורף.
אתה אומר את זה בתור אמירה, כאילו, או שזה נתון...
לא, זה לא נתון.
אוקיי.
היא בטוח הגיעה לזה.
אם זה נתון אמיתי, וואו, זה כאילו... לא, זה לא סביר, זה 35 נקודות ליוקיץ', למרי, לפורטן ג'וניור, זה...
מתוך 6 משחקים בפלייאוף הזה שבנסות השיחקה, בארבע מהם הם עצרו את היריבה על פחות ב-100 נקודות. 4 משחקים מתוך 6.
כן, איזה מזל שהוא לא עלה לאוויר, אבל בפרק הארכיון שלנו, פרק 0, את חטאי אני מזכיר היום, ואני אמרתי, די, לא, בוא לא ניתן עוד פרס שחקן ההגנה לגובר. שחקן, overrated, לא יודע איך באמת לשמור, הוא יודע לשמור בצבע וזהו. ומנסות גם
הוא מטריה נחוצה בקיץ.
כן. אבל מנסות המוכיחים שהם יודעים איך להשתמש בו, ומה שהיה בעיה, זה יוטה הייתה בעיה, זה המאמן, לא זוכר מי היה שם. וכשיודעים להשתמש בו כמו שצריך, וזה מוכיח את עצמו,
קווין סניידר.
קווין סניידר,
נכון. וזה עובד, וזה מדהים, והם פשוט מנצחים, והגנה לא סבירה בכלל כמה שהיא טובה.
היה כמה באמת מהלכים פוזיישנים שגובר, אם מישהו רוצה להבין מה זה שחקן הגנה נהדר, שיסתכל על המהלכים האלה, הם עשו מנסות בדיוק מה שחשבנו שהם יעשו, שישימו את טאונס על יוקיץ' ואת גובר על גורדון, כי גורדון קלעי עם 28% מהשלוש בעונה, 10% מהשלוש בפלייאוף עד לסדרה הזאת. אז גובר שמר עליו, טאונס שמר על יוקיץ' ובפיק אנד רול, כשמרי ויוקיץ' עשו פיק אנד רול, טאונס ממש עזב את, את מרי, התעסק רק ביוקיץ', ואז גובר הגיע וחסם את מרי בגלגול. היה מהלך שיוקיץ' התחיל, הצליח להתגלגל איכשהו על טאונס. גובר עשה כאילו הוא יוצא עליו, ויוקיץ' הרים לאליופ לגורדון, מהלך שהם עושים המון המון בשנה הזאת. גובר הצליח לחזור אחורה, עצר את האליופ באוויר, וגרם לו עוד עצירה נגד יוקיץ'. באמת משחקים מטורפים של גובר שנותן עבודה חבל על הזמן, ובאמת עם הווינגרים מסביבו ששומרים על הפרימיטר, ועל הקליעות משלוש, ככה נראית הגנה.
וככה היה נראה גם המשחק שגובר שיחק. אבל הלילה, גובר לא שיחק. ובמקומו, קייל אנדרסון בחמישייה.
סלומו.
כן, וואלה, ממש. והם באמת עצרו את דנבר על 35 נקודות במחצית, ב-32% מהשדה, 28% מהשלוש. ובמחצית אחת, דנבר איבדה 11 כדורים.
וואו.
כשארבעה מהם ניקולה יוקיץ'. אדוארדס, אני רוצה לקחת אתכם רגע למהלך ענק שלו. למהלך שהראה לי בערך את כל מה שאוהדי דנבר ובכלל הצוות המקצועי של דנבר מרגיש, גם השחקנים, על הסדרה הזאת ועל מינסוטה. אדוארדס, במהלך הרבע השני, חדר והביא איזה מהלך אתלטי של שהייה באוויר, הורדה של היד, איזה לאפ מאוד מדהים. שהוא נותן שאט-אוט למייקל ג'ורדן כזה, שנות ה-90, אבל אמרנו בלי השוואות האלה. ומייק מלון היה בטוח שהוא עשה איזה עבירת תוקף שם, לדעתי זה היה KCP ששמר עליו, והוא נכנס באמוק מטורף, והתחיל להשתגע וצעק על השופט. לא היה פסק זמן, כן? הוא פשוט נכנס לפרקט והתחיל לצעוק עליו, הייתי בטוח, זהו, אין, מייק מלון מורחק. היה פסק זמן אחר כך מאולץ, לא היה כל כך מה לעשות עם זה. הרגיעו את מייק מלון. אבל לדעתי מה שקרה עם מייק מלון זה הרבה מעבר לאותו מהלך ספציפי, אלא הוא פשוט ראה איך כל מה שהוא עבד עליו, כל התרגילים, כל האימונים, כל התוכניות שלו, מנסותה, קריס פינץ' הצליח לעצור עם השחקנים שיש להם, הכלים שיש לו, והוא לא רואה איך זה ייגמר בפחות מסוויפ.
רבה, אוקי, סידלס. אז אני באמת חושב שאוקלאומה תיקח את הסדרה הזאת.
אני רוצה רק לשאול שאלה על הסדרה הזאת.
כן.
קודם כל, אנחנו ראינו בסדרה מול הקליפרס, איך היו משחקים שקיירי כן היה עם הראש במשחק, ולא כל כך הכרנו אותו, חוץ מהקדנציה שלו עם לברון. שלברון הצליח לשמור אותו בעניינים, שלא יברח לכל מיני אמירות מטופשות או מעשים מטופשים. ועכשיו אנחנו רואים אותו, זה נותן כאילו איזה כזה, נותן איזה פלשבק. לקיירי של 2016, אבל אני רוצה לשאול, האם זה קשור ללוקה דונצ'יץ' או משהו, התנהלות אחרת של דאלאס שלא הייתה לו בבוסטון או ברוקלין?
אתה מתייחס לשחקן הזה, לאדם הזה, כאילו, איך אני אגיד את
הבניות?
כאילו, כן, כאילו נותן לדברים חיצוניים להשפיע עליו, אנחנו מדברים על קיירי ארווינג, הבן אדם ש התנצל אחרי שהוא טען שכדור הארץ שטוח בפני מורים, אבל לא בגלל שהוא טעה, אלא בגלל שהוא אמר, וואו, עכשיו תלמידים לא יאמינו לכם, כי אני אמרתי והם מאמינים לי יותר מלכם. כן, הבן אדם לא אפוי, הבן אדם לא איתנו, ולא חושב שזה קשור לאיזושהי התנהלות. במקסימום מה שמשפיע עליו זה כל הסרטונים שהוא רואה באבו עלי אקספרס על ההפגנות בקולומביה, והוא מזדהה איתם.
אבו צלח, הדסק הערבי.
כן, הם לא ספונסרים שלנו לצערנו. בוא ניצור איתם קשר, נגיד למה אנחנו פרסמים אתכם.
לא, תודה, אני לא... לא נכנס שם לענייני הטלגרם, אתם יודעים, אני...
בסדר. אוקיי.
יש לי איזה בעיית מאצ'אפים שאני רוצה להרחיב עליה. נגענו בה כשדיברנו על דאלאס נגד הקליפרס. אין את מקסי קליבה. יש את גפורד ואת לייבלי, ואני חושב שהם מאוד מאוד התקשו באמת בלשמור, כמו שאמרנו, לשמור מחוץ לקשת. ומי שומר על שי? מי לוקח את שי?
דרק ג'ונס.
מה זאת אומרת? לוקה.
לוקה?
הוא לא מועמד לשחקן ההגנה?
ציצה לוקה?
הוא לא מועמד לשחקן ההגנה או משהו?
האמת, יאמר לזכותו בפלייאוף הזה, הוא נותן הגנה בינונית פלוס.
חשבתי שהוא נפצע בגלל שהוא ניסה לשמור כל כך חזק את פול ג'ורג'.
יש מצב. אני לא אתפלא עם זה, נכון? אז כן, מי לוקח את שי?
אף אחד.
דרק ג'ונס ג'וניור ישמור על שי, אני מאמין.
שי מעמיד ממוצע של 30 נקודות למשחק. השאלה היא כמה נקודות הוא ייתן.
העניין הוא לא צריך לעצור את שי, העניין הוא זה
להקשות עליו. שיהיה תחת חסותו.
להקשות עליו בשלוש, כי שם הוא לא הכי יציב, ולנסות לקוות שהשופטים ישריקו לפחות עבירות, כי שי סוחט עבירות מספר אחת בליגה העונה. ואם בפלייאוף, בסיבוב השני, ייתנו לו קצת פחות שריקות, אולי זה איכשהו יעזור לדאלאס. מהצד השני, אני חושב ששי ישמור על לוקה.
לא דורט ייקח את לוקה?
דורט, אני מאמין שייקח את קיירי, בגלל הזריזות והכל. באמת, ל-OKC יש המון המון כלים, גם הגנתיים, גם הספסל, יש להם הרבה יותר אפשרויות התקפיות.
גם בחמישייה יש להם הרבה יותר אפשרויות התקפיות מדאלאס. יש להם, כמו שאמרנו, חמישייה שקולט מהשלוש. יש להם את ג'לן וויליאמס, ג'וש גידי, זה שחקנים שהייתי הולך אליהם לפני שאני נותן את הכדור לפי-ג'י וושינגטון או לגפורד או לייבלי.
אולי אנחנו נראה בסיבוב הזה את ג'וש גידי כבר פחות מקבל קרדיט, כי העונה הוא באמת פחות טוב, והוא הדבר היחיד, מדהים להגיד על גארד, שיש לידו איזה שרוך בדמות צ'ט אונגרן, שדווקא הגארד הוא הבעייתי מבחינת הריווח. יכול להיות שהוא יקבל קצת פחות דקות, וילכו על הרכב עוד יותר נמוך עם איזה ג'ו או משהו כזה.
אז זהו, אני לא באמת ציפיתי שהוא יהיה איזה משהו גדול בליגה. בסופו של דבר הוא פוינט גארד. 2-3, 2-6, נכון? 2-6.
מי, גידי לא יהיה משהו?
לא ציפיתי.
כולם חשבו שהוא יהיה...
חשבו בעונה טורקי שלו, הוא היה מדהים.
אני הייתי משוכנע שהוא יהיה מדהים.
נכון, אז אני לא. אני באמת, כאילו, זאת התקרה שלו פחות או יותר.
כן?
להיות רכז.
אתה אומר שהתקרה שלו זה 18? ממש חיפשתי איך להשחיל את הדבר הזה כבר קודם.
גם ג'גידי חיפש איך להשחיל את הדבר
הזה. 1-0 לך, וואו. שוברת אותו.
טוב, אז כמובן, הספקות.
וואלה, דווקא אני רואה שהוא...
איך לוקה עומד להיות בסדרה הזאת, ואיך באמת הסתדרו המצ'אפים אחד עם השני, כי גם אוקיי, סי לא תעמוד כל כך מול קיירי ולוקה. נעבור לסדרה הבאה.
בוסטון קליבלנד.
בוסטון קליבלנד. הם נפגשים לראשונה מאז גמר המזרח 2018, כמובן ניצחו, קליבלנד ניצחו 4-3 את בוסטון, זוכרים את הדנק של, את הפוסטר של טייטום על לברון.
הסדרה הראשונה, אני אוהד כדורסל כבר, באותה נקודת זמן הייתי כבר 7 שנים בעניין, זו הייתה סדרת ה-NBA הראשונה שראיתי את כל המשחקים במלואם. ואמרתי, יאללה, בוסטון, קליבלנד, זה סדרה שאני אזכור להרבה שנים אחר כך, אני אשקיע את הזמן, אני זוכר אותה להרבה שנים אחר כך, ואת האכזבה, את הבאסה, את ללכת לישון אחרי משחק 7, כשהקבוצה שלך ככה מלהעלות לגמר. הפוסטר של, באמת, של טייטום על לברון, זה היה נקודה שאמרתי, וואו, אולי סוף סוף מנצחים את המלך, אולי המלך מזדקן, לברון כבר לא משהו היה פעם.
אולי היורה של המלך, שהעונת רוקי שלו.
6 שנים אחר כך, ואנחנו מסתכלים על לברון בגיל 39, עדיין שובר שיאים, עדיין הכל. אני מרגיש שאני יותר זקן ממנו. וזהו, סדרה שתהיה מעולה. כמו שאמרנו קודם, החיסרון של פורזינגיץ יהיה מאוד מאוד גדול לבוסטון, מובלי וג'רט אלן. כשהתקווה שלי בתור את בוסטון זה שמה שקרה עד עכשיו ימשיך. מובלי וג'רט אלן, פשוט לא צריכים שחקן הגנה שישמור עליהם, כי הם מקזזים אחד את השני, ואז אנחנו מתמודדים מול איזה, לא יודע, מול קלינט קפלה כשהם ביחד. אבל קלינט קפלה של עכשיו, לא של יוסטון.
זה אומר כלום ושום דבר.
בדיוק.
פה נכנס
אני חושב, רגע, אני חושב שאולי יש צד טוב דווקא לחיסורו של פורזינגיס. זה יביא יותר דקות לאל אורפורד, שהוא שומר טיפה יותר טוב, למרות שהוא, שוב, כמו שיונתן אמר, לא צריך כל כך לשמור על הביגמנים, על מובלי ואלן. אבל לשמור, הם לא יודעים כל כך לשמור גם, כמו שאמרנו על לייבלי וגפורד, הם לא יודעים כל כך לשמור מחוץ לקשת. זה אומר סם האוזר, לוק קורנט, גאנרים, כל הגאנרים שיש להם, כל הכלים שיש להם לראות קצת שלשות, מטווח של שלשות, אני חושב שזה יכול לעשות טוב. נכון, זה גם מה שפורזינגיס עשה. אבל פורזינגיס הם יותר כדרורים פשוט, לא קצ'ן שוט.
אני חושב שאתה מאוד צודק, ומה שיקבע את הטון של הסדרה זה משחק אחד. אני מאמין שמה שבאמת יקרה זה שבוסטון תעלה בקטע של אנחנו הולכים לראות מהשלוש, להיות גאנרים, להוציא את מובלי, להוציא את זה. ברגע שגם יוציאו את מובלי ואלן, טייטום ודרק ווייט ובראון וכל האלה יכולים לחדור יפה יפה, שהצבע יהיה יותר פתוח. ואם במשחק אחד התוכנית של בוסטון עובדת, אז קליבלנד תצטרך לעשות התאמות, להוציא את אחד מהם, לבדוק איך היא משחקת כדי ללכת לידיים שלה, מה שיעזור לבוסטון. ואם זה לא יעבוד, והתוכנית, מה שקליבלנד יעשו, לשחק עם שניהם, יאכל את בוסטון בצבע, זאת אומרת, זה לשחק צ'יקן ומי ממצמץ ראשון, וזה יקבע את תוצאת הסדרה.
מעניין. באמת בוסטון, אם אני לא טועה, מקום ראשון בליגה בזריקות לשלוש העונה, באמת זה יפתח את הצבע. בעונה הסדירה בוסטון, אם אני לא טועה, לקחה הכי הרבה שלשות, ובאמת מעניין לראות איך הגבוהים של קליבלנד התמודדו עם זה. בוסטון הייתה במקום הראשון, לפחות לפי אתרים מסוימים, במקום הראשון בכמות הריבאונדים.
כן, מצאנו מחלוקת ראשונים בין בסקטבול
ריפרנס לאתר של ה-NBA. אנחנו נדבר על זה, נפנה לצינורות המקובלים בקשר לזה. ובלי פורזינגיס, נגד אלן ומובלי, מעניין באמת לראות איך הם יסתדרו, כי אמנם הם אולי יקלעו יותר שלשות ובאחוזים יותר טובים, אבל אם יהיה לקליבלנד הרבה יותר ריבאונדים, הווה אומר יותר פוזשנים, יותר הזדמנויות לקלוע עוד נקודות. מעניין לראות האם באמת קליבלנד, אחרי הפציעה של אלן, תמשיך עם העניין הזה של מובלי בסנטר, כי זה משהו שאני חושב שמזמן היה צריך לקרות, למרות שאני מת על אלן והוא נתן לי אחלה עונה בפנטזי, אבל מובלי לדעתי יצטרך לפתוח בסנטר. משחק אחרון שלו, הוא היה עם 11 נקודות, 16 ריבאונדים ו5 חסימות נגד אורלנדו, אבל המשחק הקודם סיים עם 3 נקודות ו6 ריבאונדים. אז קליבלנד יקבו מאוד לעוד משחק 7 של מובלי ופחות למשחקים הקודמים. מעניין באמת לראות את המאצ'אפ הזה ואיך הם יסדרו את החמישיות שלהם.
אני חושב שקליבלנד, עכשיו קצת חשבתי על זה, וקליבלנד היא מתאימה כמו כפפה ליד לבוסטון. באמת. הכוח ההתקפי החזק שלה הוא מהבקקורט, נכון?
רגע, של מי?
מיטשל וגרלנד.
של קליבלנד, כן.
מיטשל וגרלנד. גרלנד שעדיין לא הגיע בכלל לפלייאוף הזה. מי השומרים הגדולים של בוסטון?
איי, דרק ווייט המלך של חיי.
דרק ווייט המלך של חייך, וג'רו הולידיי.
וג'רו הולידיי.
שני גארדים על שני גארדים. בסדר, אולי זה יהיה טיפה ישתנה, הוא יישאר יותר מהספסל וזה, אבל פחות או יותר זה מאצ'אפ שמתאים ממש כמו כפפה ליד, ואין להם כל כך את הגבוהים שיודעים לחסום לבוסטון, ואין לקליבלנד את הגבוהים שיודעים לקלוע כל כך. אז באמת, בוסטון זה אחד, זה כנראה היריבה הכי טובה שיכולה לבקש. תחשבו, אמביד נגיד היה צריך לסדר איתו, אני יודע, נגיד פורזינגיס קשיר, או אל אורפורד. אל אורפורד אולי יכול לעצור אותו, אבל
כמה אתה מאמר שיגמר?
הסדרה הזאת? 4-1 בוסטון.
וואו. אני שוב לא מאמר על בוסטון.
ושאלה, רגע, שאלה.
כן.
כשדונבן מיטשל לא מגיע לסדרה, אם הוא לא יגיע, כנראה היו לפחות 2-3 משחקים כאלה שיהיה לו קשה מאוד להיכנס לעניינים, מי ייקח על עצמו? כי כמו שאמרנו, גארלנד לא הגיע עונה.
אף אחד.
סם חסל,
קריס לברט.
בדיוק.
פשוט קריסו.
בדיוק.
אין להם אף אחד, גם אין להם אופי.
בטח קריס לברט ינסה, אין באמת מי ש... זה למה אני חושב שבוסטון... באמת, ג'נטלמן סוויט.
אני רק רוצה, דיברתי על דרק ווייט, המלך של חיי. האם אתם זוכרים את היותו בשנה שעברה, בכל בפלייאופים, את האיש והשיער, קו השיער המדהים?
שיער זה שיח תותים.
היה לו איזה משהו כזה דליל על הראש. אז דרק ווייט, שהיה עם שיער, סטוב, בערבון מוגבל אנחנו מדברים פה, אז בפלייאוף הממוצע שלו זה 10.9 נקודות ושלושה וחצי ב-39%. אם עכשיו, השנה הנוכחית, הוא קרח, קודם כל זה נראה הרבה יותר טוב, יש לציין באמת, אחי, היית צריך לבחור את זה מזמן, אבל כשהוא קרח, הוא עם 22.4 נקודות ו-4.2 שלשות ב-48%, הוא מכפיל את כל הנתונים, אין ספק שקרחות עושות טוב לבן אדם.
אולי ג'ימי בטלר במקום תסרוקות הזויות צריך פשוט לעשות גלח על כל הראש. יכול להיות.
ללמוד ממייקל.
אני חושב בכלל, שימו לב, יש רוב השחקנים, הקרחים שאנחנו מכירים, הם באמת היו יותר טובים כשהם קרחים. טוב, כנראה, כי הם הקרחים בגיל מבוגר יותר, וכשאתה רוקי, אתה תהיה פחות טוב מהעונה הרביעית או החמישית שלך. מייקל, קובי, שק, זה ה-obvious, אבל בוא ניקח נגיד אלכס קרוסו. כשהוא היה עם שיער, הוא היה פחות טוב. מתי הוא הפך להיות הגוט?
סדרה של ניקס מול אינדיאנה.
השלישיית וילנובה, קלו 36 נקודות, מתוך ה-39 נקודות של כל הניקס, ברבע האחרון. אני בכלל חושב, אבל יש להם את השלישייה של וילנובה, באמת יש להם כימיה מעולה, אבל שאלה מאוד מרכזית לסדרה הזאת, לניקס, חוץ מלתת לברנסון את הכדור ושייצר את הזריקות שלו בעצמו, או לעשות את תרגילי קאצ' אנד שוט לדונטה דיוונצ'נזו, מה עוד אתם יכולים להציע? מתישהו קבוצה לומדת את הקבוצה שעומדת מולה, יש באמת 6 משחקים או 4 אם אתה מפסיד בכולם, אבל אתה לומד אותם, גם שנה שעברה נגיד כשהלייקרס חטפו את הסוויפ, אבל הם למדו את דנבר ממשחק למשחק, והצליחו יותר לעמוד מול יוקיץ' וכולי, אז מתישהו יעצרו את ברנסון?
הסדרה הזאת תקבע לדעתי מי תצליח להעט את הקבוצה השנייה יותר מבחינת קצב משחק. פה נכנס האפשרות של הניקס לייצר נקודות אחרי שרנדל נפצע. אינדיאנה, זה אחת מקבוצות המעבר הכי טובות בליגה. יש לה את המוקמת שלישית בכמות התקפות מעבר ביחס לכמות הפוזיישנים שלה במשחק, שזה אומר
רצה המון.
אוהבת לרוץ. הניקס לא נמצאים גבוה בקטגוריה הזאת, אבל במקום השישי בנקודות פר פוזיישנים במתפרצות. אז לדעתי הניקס באמת ינסו להעט טיפה את הקצב של אינדיאנה, למרות שכמו שאתה אומר, בלי ברנסון, הם חייבים להתפרצות, כי עם כל הכבוד לדיווינצ'נזו וג'וש ארט ומיטשופ.
אין עוד מישהו שנעשה נקודות בכמות סיטונאית כמו
בדיוק, ולכן הכל הם פה עניין של משחק ריצה, וג'וש ארט, אני כבר ידוע כמה אני אוהב את השחקן הזה, באמת חתיכת, זה ג'ימי בטלר כזה קטן, גם הכמות ריבאונדים, גם המלא אסל, והגנה טובה, וכשהשלשות שלהם נכנסות אז בכלל זה עובד, ולטיבודו יש איזה קטע עם 48 דקות משחק. כל משחק, כל יש שחקן אחר בחמישייה עם 48 דקות משחק.
הלילה מי זה היה?
הלילה זה היה ג'וש ארט.
ג'וש ארט?
לא.
הלילה לפני. וואו, אשכרה. דונטה דיוונצ'נזו.
בוא נו, הוא לא נורמלי. 43-43 ל... תשמע, בן אדם מסתול.
צריך לספר לו על המיזם החדש שנקרא רוטציה.
אולי קוואי, צריך להעביר לו קורס.
זה היה דיוונצ'נזו.
של לואוד מנג'מנט או משהו, אבל יש נראה לי עוד איזה נקודה שאני חייב לגעת בה ולפתוח אותה פה. מה שאמרנו על קליבלנד ובוסטון במאצ'אפ הזה, שבעצם לבוסטון, לקליבלנד אין כל כך מה להציע בתוך הצבע בלייצר נקודות, אצל הפייסר זה בדיוק הפוך. יש להם גם את פסקל סיאקם, וגם את מיילס טרנר, ששניהם מייצרים נקודות בכמות מאוד 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 גבוהה. בטח כשהליברטון לא מגיע למשחק. מתישהו ארטנשטיין, הלילה זה נגיד קרה, ארטנשטיין סיים עם 4 עבירות, אבל היו יכולים לשרוק לו טיפה יותר, ומיצ'ל רובינסון, 11 דקות, 3 עבירות. זה בעיית עבירות כאילו, זה לא נורמלי.
נכון.
הם יקלעו לבעיות עבירות, וזה לא, זה יסבך מאוד מאוד את הניקס, וזה ברגע שאתה מוריד את אחד מהם נקלע לבעיית עבירות, זה פותח כבר, פותח איזה פתח כזה לפייסרס לרוץ ולעשות ריצות ולפתוח פער, וניקס לכו תצמצמו את זה, בואו נראה אם תצליחו בכלל.
למרות שיש להם עוד אופציה של פרשיוס אצ'ואה מהספסל, אבל באמת טיבודו לא סובל את הספסל שלו, ומאז שבוגדנוביץ' נפצע, שגם הוא לא באמת נכנס לעניינים שם יותר מדי, תקשיב, הוא שיתף במשחק הזה 3 שחקנים שקלו ביחד 3 נקודות כל המשחק, ואיכשהו הניקסים הוא עם 121 נקודות, זה אומר 118 נקודות של שחקני חמישייה. כמה זה יכול להחזיק ל7 משחקים?
מי קל את ה3 נקודות?
אני לא יודע. שתי נקודות של מיצ'רוב ועוד נקודה אחת של אצ'ואה.
וואו.
אז אנחנו סיימנו עם סדרות הסיבוב השני, חצאי גמר המזרח, הרבע... והמערב. כן, רבע גמר הכללי בעצם עברנו לסיים לעבור על זה.
רבע גמר NBA, חצי גמר אזורי.
כן, איך שנרצה לקרוא לזה. ואנחנו עכשיו נעבור לפרס העונה החדש שיצא, ממש יצא הלילה, והתברר להפתעת כולנו שצ'ט הולמגרן זכה ברוקי העונה.
לא, הוא לא זכה.
איך אנחנו אוהבים את צ'ט. וברצינות, ויקטור ומבניאמה לא הפתיע אף אחד. אם יש רוקי שמוביל את הליגה בחסימות בפער גדול מכולם, אז אולי כדאי לתת לו את רוקי העונה. אז הוא זכה בזה פה אחד, שחקן הראשון מאז...
מאז?
קארל אנטוני טאונס.
ש?
שזכה גם הוא פה אחד ב-2016.
הוי.
כן, איזה ירידת הדורות, כאילו, מטאונס לויקטור ומבניאמה.
מה שציפו מטאונס זה מה שקיבלו מויקטור ומבניאמה.
אשכרה שאתה צודק. במקום השני רק אדם אחד לא בחר בצ'אט למקום השני. ונתן את...
יואב מודעי.
ונתן את זה לברנדון מילר, שהוא שחקן טוב, אבל...
אבל בוא.
אבל בוא. ולכן התוצאה הסופית היא מה שכולם ידעו שיקרה כבר חודשים, ויקטור, צ'אט וברנדון מילר, כשגם יש עוד איזה כמה שחקנים קטנים שקיבלו את ה... קיבלו נקודות.
סקוט אנדרסון בעונה מדהימה.
חיים חקז
חוניור.
הוא מסיים במקום הרביעי, אחריו פוד.
ברנדין פודזינסקי.
כן,
עוד הרמה מצוינת בפנטזי.
כן. לקחתי לך אותו, היה מעולה.
אתה מכיר אותם רק בפרצופים, אתה לא יודע לקרוא את השמות שלהם.
כן, אין ספק. אחי, אני לא יודע, פודיזן...
פודג'ימסקי.
נראה לך אם זוכח, אומרים את זה?
ברנדין.
נראה כמו יהודים ממזרח אירופה, ילד.
נכון, נכון.
אז הוא...
ומרה בזה, אפרופו יום השואה. יש לי פה פשוט...
הוא מסיים במקום החמישי, ואחריו דרייק לייבלי עם נקודה. נקודה אחת.
דרייק לייבלי.
דרק.
דרק.
אז במקום השנייה, במקום השישי, איך אמרתם? דריק?
דרק.
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 דרק לייבלי. אז הוא לא מקבל את ה... מקבל נקודה. מישהו אחד אמר, וואלה, מגיע לו המקום השלישי. איזה בן אדם מסתול, מי עשה את הדבר הזה?
יואב מודעי.
אז הוא קיבל את הצבעה אחת למקום השלישי, וסיים עם נקודה אחת. איזה כיף לו.
הדבר הראשון שעלה לי לראש, כשהסתכלתי על המספרים של ומבניאמה, כמות המשחקים שהוא שיחק העונה. אם היינו מסתכלים בתחילת שנה על סוכנויות האימורים, כמה הם נותנים לו לעבור 20 משחקים העונה, אני חושב שכאילו 0-20 זה יהיה היחס הכי נמוך, כאילו הכי לא משתלם. הוא סיים עם 71 משחקים.
מאוד מפתיע יחסית.
מאוד מאוד מפתיע. להחמיץ רק 11 משחקים.
אף אחד לא חשב שהוא יגיע לזה, זה מדהים.
אני אוהב את השיעורי חשבון שאנחנו מעבירים פה היום.
כן.
אם אנחנו כבר משווים את העונה טרוקי של ומבי למשהו, אז יש פה השוואה בין ומבי ללברון. לא שאני אומר שוומבי יהיה לברון, למרות שיש הרבה כאלה שיגידו שהוא יהיה יותר, אבל ומבי 21.5 נקודות, לברון עם 20.9, ומבי 10.6 ריבאונדים, לברון עם 5.5, אסיסטים, ומבי עם 4, לברון עם 6, חסימות, כמובן, ומבי עם 3.6, לברון עם 0.7, אחוזים מהשדה, ומבי עם 46, לברון עם 41, אז תגידו, אוקיי, בסדר, ומבי הוא סנטר, הוא לא זורק הרבה שלשות, אז לא, ומבי זה רק 5.5 שלשות.
הוא פשוט לעומת, השחקן המודרני של הכדורסל.
לעומת 2.7 שלשות של לברון, והוא קלה אותם באחוזים גם יותר טובים, 32 לעומת 29.
וחסימות?
חסימות, כן, אמרתי, עם ה-3.6, וומבי עושה את כל זה ב-10 דקות פחות משחק מלברון.
וואו.
אמנם יש שינויי דורות, והיום זורקים יותר לשלוש, קולעים יותר, רצים יותר, אבל העונת רוקי של וומבי היא מהגדולות בהיסטוריה, ואם בהתחלה היה תחרות עם צ'אט, שאני באמת אמרתי שצ'אט צריך לזכות בהתחלה, כי גם המספרים היו מאוד דומים, וגם צ'אט עשה את זה באחוזים יותר טובים ובקבוצה מנצחת. ומבי לקח את זה כבר לרמה אחרת והגיע למספרים היסטוריים.
אני לא אשכח משחק שלו נגד דנבר. באמת, אני מהראש עכשיו נותן את המספרים, אז אל תתפסו אותי בקטנות כמו ג'וש.
המשחק, המשחק שהוא חסם איזה 3 פעמים את יוקיץ'?
כן, אותו משחק. הוא סיים עם 11 חסימות, אבל הוא היה רחוק פחות או יותר... ארבעה אסיסטים נראה לי, קוואדרופל דאבל, שזה באמת, כאילו, האחרון שעשה את זה גם מסן אנטוניו. זה מדהים בעיניי, כאילו, עונת רוקי, ובכלום דקות. זה באמת היה איזה, הוא שיחק במשחק הזה פחות מ-30 דקות. עושה לך כמעט קוואדרופל דאבל. אם הוא היה רוצה, הוא היה עושה. כמה זה למסור לעוד
דיוויד רובינסון? מישהו זה יקרה בקריירה שלו לפחות פעם אחת.
עכשיו, לא רק שהאחרון שעשה את זה, זה כמובן דיוויד רובינסון, האדמירל, שהוא היה מסן אנטוניו, שגם עשה את הקוואטרה דאבל.
שהבן שלו הוא אגדה של אליצור נתניה.
איך אתה יודע את השטויות האלה?
אני לא יודע.
אבל, אז לא רק שהוא גם היה מסן אנטוניו, אלא גם הוא אחד מחמשת השחקנים לפני ומבי שזכו פה אחד בתור רוקי העונה. אז יש עוד תקווה. וזהו, שחקן מדהים. התקרה שלו לדעתי להיות השחקן הטוב בליגה יום אחד. לא על אדוארדס, על פאולו בנקרו, דיברתי בתור טופ 10, טופ 5 אפילו. ויקטור אמבניאמה לדעתי יזכה בשניים, שלושה MVP.
כנראה.
יכול מאוד 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 להיות מוכתר לשחקן הטוב בליגה לאורך כמה עונות טובות.
והכל ברבון הפציעות שאולי, אולי יגיע, אומנם העונה זה לא קרה. אבל הכל יכול לקרות בהמשך, מקווה שלא.
אפרופו בהמשך, עד כאן, נתראה בהמשך, מאזינים יקרים. כן. תודה רבה לכם על התגובות, באמת, קיבלנו תגובות מאוד מאוד נחמדות ושמחממות לנו את הלב על הפודקאסט שלנו. תשתפו, תצביעו.
תדרגו.
תדרגו, סליחה. זה אותו דבר מבחינתי.
זה נחמד שאנשים מוכנים להקשיב לנו מדברים שטויות, אני אוהב את הקטע הזה.
יש לך עוד 200 פודקאסטים כאלה, ברור שאתה אוהב את הקטע.
נכון. כן, אם אתם בקטע של ספרים, אני יכול לעשות פרסומת עצמית.
יש לנו עוד פודקאסט להמליץ
עליו. אני עושה פרסומת עצמית, זה הדקה האחרונה.
הפרק בחסות.
פרק בחסות, כותלי הספר, פודקאסט על ספרים גרועים, אם אתם לא רוצים לקרוא אותם.
כותלי הספר בקוף או בקף, כאילו,
מה?
מלשון כותל או מלשון
כותל? מה, אתה גזור? לא, שקיר הספר, לא, כותלי...
קירות הספר.
עם קוף וטט, אנחנו...
אנחנו קוראים בין כותלי... מה, זה יכול להיות נחמד, אם אתם חוקרים ספרים לעומק, אז בין כותלי הספר? לא משנה. תמשיך.
זה למה נתנו ליונתן לבחור את השם ולא לדביר.
לא יונתן, יהון.
יהונתן.
נכון, מאוד. אז אם אתם בקטע של לקרוא ספרים גרועים ו-NBA, אז אתם יכולים להקשיב לשני הפודקאסטים האלה.
מומלץ מאוד, אחלה פודקאסט.
אם אתם רק אוהבים NBA, אתם יכולים להקשיב רק לפודקאסט הזה.
כן, אין ספק.
עוד משהו לסיום, אליהו?
תראה בפרק הבא, ובעזרת השם, שיהיה לנו אחלה סדרות בהמשך.
יאללה ביי.
תודה רבה.